מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אנחנו עמוק בתוך החודש האחרון של השנה, בתקופה ברוב הסוחרים יוצאים לחופשות ארוכות, משאירים את הפוזיציות שלהם בהמתנה, מפנים את הזמן לקישוט הערובה ולחיפוש אחרי עצי השוח. אבל ב-2018 המצב כנראה שונה. עוד 3 שבועות נותרו לשנה החדשה, ועדיין אין אחד שיודע להסביר כיצד נסכם את השנה בדיוק בעוד 21 ימים. מהדולר המתחזק דרך התופעה הנדירה בשוק האג"ח, ועד התפנית המפתיעה ביחסים בין ארצות הברית לסין שמטלטלת את השווקים. אני שי סלינס, ואיתי כרגיל אורי גרינפלד, האסטרטג והכלכלן הראשי של פסגות. שלום אורי.
אהלן שי.
אז אנחנו בחרנו 4 דברים בעצם, שלדעתנו נקודות ציון עד סוף השנה הנוכחית, שעוד לפני כל הסיכומים ולפני שנדבר על 2019. אז בואו נקפוץ ישר למים, והנושא הראשון ומה שקרה הלילה בעצם, סוג של טריגר חדש למלחמת הסחר שנעלמה ולא נעלמה, או בעצם היו לנו רק כותרות. מה שקרה הלילה זה פרסום על מעצר של סגנית של ה-CFO, הסמנכלית הכספים של וואוי.
שהיא הבת של גם.
שהיא הבת של המייסד.
הבת של וואוי, מה שנראה.
כן, הבת של וואוי, שבתחילת דצמבר, בשדה תעופה, לפי הדיווחים, אף אחד באמת לא יודע, עצרו את השלטונות בקנדה בשדה תעופה, בחשד לקשרים בעצם עם איראן, להפרת האמברגו של ארצות הברית. ומפה לשם, איך אורי את כל השווקים הגיבו בצורה כל כך קיצונית לדבר הזה? סך הכל אנחנו מדברים על מעצר שלא ידענו ממנו 8 ימים.
כן, פשוט אני חושב שאף אחד לא האמין שבקנדה יעצרו מישהו אי פעם. בגלל זה הכל יורד. לא, אני חושב שיש פה 2 דברים. קודם כל, שבוע שעבר, כולם ציפו לראות מה יקרה בפגישה של טראמפ ושי, והאמירה בעצם שנכנסים לאיזשהו, לתקופה של 90 יום שבאה מלחמת הסחר באיזושהי פאוזה, וטראמפ היה נשמע מאוד חיובי לגבי כך שבסוף נגיע להסכמים עם סין, זה מאוד הוריד לחץ מהשווקים, כביכול מלחמת הסחר כרגע לא בתמונה, ואני מזכיר שוק שבוע שעבר עלה בחדות על זה, ואז פתאום קורה כזה דבר שבעצם אומר שכל הפוגה במלחמת הסחר לא רלוונטית. כזה מעצר, ברגע שהוא מתפרסם, זה מייצר הרי לחץ פוליטי אדיר גם על סין, מה פתאום אתם יושבים לשיחות וכן הלאה, ולכן זה דבר אחד. זאת אומרת, מלחמת הסחר חזרה לתמונה, השווקים יורדים. הדבר השני מתקשר גם למה שנדבר עליו, אני חושב תכף, וזה הנושא של הפד ושל הריבית בארצות הברית, כשפעם ראשונה אנחנו רואים בעצם מתחילת ההתאוששות מהמשבר של 2008, אנחנו רואים ששוק האג"ח מגלם בפעם הראשונה, ונסביר אחרי זה בדיוק איך ולמה, שיש סיכוי לא נמוך להאטה בארצות הברית בשנה, שנתיים הקרובות, וזה כמובן מדאיג את הסוחרים. עד כה, גם בתקופות יותר טובות, פחות טובות, מלחמת סחר, לחצים כאלו ואחרים, תמיד התשובה הייתה אחת, כן, אבל הכלכלה מצוינת. ובאמת הכלכלה האמריקאית נראתה טוב, היא עדיין נראה טוב. אבל אם מתחילים סימנים להאטה בארצות הברית, כשאני מזכיר שאירופה וסין ויפן כבר בהאטה, אם גם בארצות הברית אנחנו מתחילים לראות האטה באיזשהו שלב, אז זה כבר באמת מדאיג את הסוחרים.
אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבאמת דצמבר היסטורית הוא חודש יחסית לא תנודתי, אמנם לא חיובי יותר מדי, כי יש איזה תמיד תיאוריה כזאת שלוקחים את הכסף לפני סוף השנה, תנודתי מאוד, שבוע אחד של ירידות חדות, שבוע אחד, כמו שאמרת, עליות חדות. מה קורה פה בעצם?
זו סטטיסטיקה. רוב הדצמברים כנראה רגועים יותר, אם זה בגלל החגים, או אם זה בגלל שפשוט לא קרו בהם אירועים משמעותיים. ואנחנו רואים החודש, זה מתחבר גם לסוף נובמבר, אנחנו רואים המון אירועים. אם זה מה שקורה בנפט, עם הקריסה במחיר הנפט, היציאה של קטר מאופק, המלחמת הסחר, לקראת הברקסיט, שגם נדבר עליו תכף בהמשך, האמירות של הפד ששינה כיוון לחלוטין, כשיושב ראש הפד לפני חודש אמר, הכל נפלא, הכל בסדר, ממשיכים, מעלים ריבית, ופתאום הוא בעצמו אומר שאולי, אולי אנחנו כבר קרובים לרגע שבו אולי צריך להפסיק לעלות הריבית, אולי אנחנו מתקרבים להאטה. המון דברים שקרו בזמן באמת נורא נורא קצר, וזה מייצר את הלחץ, כמו שאמרת, מצד אחד, דצמבר אנשים סוגרים את התיק לפעמים, הסוחרים, אומרים יאללה, עד שנה הבאה, מצד שני, אף אחד לא רוצה שהתיק שלו ירד בדצמבר. כן. לקראת סוף שנה, אז הרבה פעמים כשקורים דברים, זה מייצר אולי תנודתיות מוגזמת, בגלל שזה סוף שנה.
אז בוא נדלג לנושא השני שבחרנו, וזה בעצם תאריך, תאריך קריטי של ה-19 בדצמבר. ב-19 בדצמבר, החלטת ריבית של ארצות הברית, אחרונה לשנה, מה אמור להיות שם?
בוא נסתכל קודם על מה השוק אומר. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על החוזים שנסחרים בשוק, על הריבית של הפד לדצמבר, השוק עדיין מתמחר שהפד יעלה את הריבית פעם נוספת ברבע אחוז, זאת אומרת, הריבית בסוף השנה בארצות הברית תעמוד על 2.5%, או בין 2.25% ל-2.5%, כי תמיד יש טווח כזה בארצות הברית. ההסתברות שהשוק נותן לזה היום היא 75%, זה היה כבר יותר גבוה, זה היה כבר כמעט 90%, ההסתברות אמנם ירדה, אבל היא עדיין יחסית גבוהה מאוד, ככה שנראה שהעלאת הריבית של דצמבר עדיין על השולחן. אבל זה החלק שפחות מעניין, השינוי המהותי הפך להיות לגבי 2019. בוא נזכר מה היו תחזיות הפד עד היום, כשב-2019 האמירות של הפד, ובעיקר של פאוול, היו מאוד חיוביות, מאוד אופטימיות, ופתאום התחילו לעלות הריבית מהר יותר, ותחזיות הפד דיברו על 4 עלות ריבית השנה, מה שכנראה התממש, 3 עלות ריבית נוספות שנה הבאה של 0.25% כל אחת, ועוד עלה או 2 נוספת גם ב-2020. זאת אומרת, מעבר לדצמבר, הפד עד עכשיו הוטט שהתהליך הזה ימשיך גם קדימה, ופתאום אנחנו רואים פה שינוי.
רגע, תן לי רגע לעצור אותך. אני, לימדו אותי שבשביל שהכלכלה לא תתחמם יותר מדי, במרכאות כמובן, מעלים ריבית. אבל הכלכלה לא חמה, אנחנו כאילו, אנחנו רואים עכשיו את השווקים, ואולי אין סיבה בעצם, כאילו בוא, אולי צריך לעשות הערכה מחדש של הפד.
כנראה זה מה שקורה. קודם כל, הכלכלה, השווקים הם לא הכלכלה. הכלכלה היא בדרך כלל יציבה יותר, איטית יותר, השווקים נוטים להיות מהירים, חדים, סובלים לפעמים ממניה דיפרסיה. השווקים הם לאו דווקא כלכלה, בטח לא בתנודות של שבוע-שבועיים, אבל הם כן לאורך זמן אמורים לייצג את הסביבה הכלכלית, ואנחנו יודעים שנגידים קודמים, אם זו ילן או אם זה ברננקי, היו מאוד מחוברים לשוק. עוד ב-2009 וב-2013 וב-2015, כשהשוק בא ואמר לפד, רגע, 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 אל תמהר, אנחנו, שוק יורד, צורות האג"ח יורדות, השוק בעצם בא לפד ואמר לו, רגע, שים ברקס, אל תעלה את הריבית, או אל תסיים את הרחבה הכמותית, אנחנו רוצים לראות שהכל בסדר, ונגידים קודמים גם באמת התייחסו לזה, ובוא נגיד, שיחקו עם השווקים, שיתפו איתם פעולה. פאוול, מה שקרה בחודשים האחרונים, זה שהוא כביכול ניסה להוטט לשוק, שהוא בטוח בעצמו, הוא מאוד מאוד בטוח בעצמו, והוא אפילו אמר את זה באחד הנאומים, שאנחנו, הבנק הפדרלי, לא מחליט, לא מתווה את המדיניות על סמך מה שקורה בשווקים, אלא על סמך מה שקורה בכלכלה. וזה קצת נשבר, זה קצת נשבר, כשפתאום פאוול בא שבוע שעבר ואומר, יכול מאוד להיות שאנחנו קרובים לרמת ריבית שהיא כבר בעייתית, כבר גבוהה מדי, מה שנקרא, לא ניכנס פה למונחים טכניים, אבל הריבית הניטרלית, כשלפני חודש הוא אמר, אנחנו רחוקים משם, יש לנו עוד הרבה מקום להעלות ריבית. הוא אמר, הריבית בארצות הברית נמוכה משמעותית מהרמה הניטרלית הזאת, זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה מקום להמשיך ולהעלות הריבית, כי הסביבה הכלכלית מצוינת. ופתאום בשבוע שעבר הוא אומר, אולי אנחנו ממש קרובים לשם. אולי אנחנו ב-2019, זה ככה השוק לקח את זה, אנחנו נצטרך לראות באמת בהחלטה הקרובה, מה קורה לתחזיות של הפד, האם הוא משנה גם את התחזיות קדימה, אבל יכול להיות שהדעה היום בבנק הפדרלי, היא ש-2019 כבר נראה אולי פחות העלאות ריבית ממה שראינו קודם, אם בכלל, ו-2020 יכול להיות שבכלל אנחנו לא נראה העלאות ריבית.
אפשר אבל להגיד, אפשר לחבר את זה גם לדולר. בעצם, נכון לעכשיו, הדולר אפשר להגיד שזה השנה שלו. זאת אומרת, אני, כמובן מול השקל, השקל, וזה כבר סיפור אחר שקשור יותר לבנק ישראל, למשל, הדולר התחזק ב-6% מול הפאונד מתחילת השנה, הוא התחזק ב-5% מול היורו מתחילת השנה, מול השקל, אגב, זה כבר יותר מ-7%, זה השנה שלו.
כן, היו הרבה כוחות שתמכו בדולר השנה, גם העלאות הריבית של הפד שהיו מהירות יותר מהצפוי, וכשמעלים ריבית זה מחזק את המטבע המקומי, כי זה הופך אותו לאטרקטיבי יותר, וגם מלחמת הסחר. צריך לזכור שמלחמת הסחר היא תומכת בדולר מכמה וכמה כיוונים. כיוון ראשון, אם זה מייצר קצת לחץ בשווקים בכלל בעולם, אז כולם אומרים, אוקיי, הדולר זה המטבע הבטוח ביותר, אני אעדיף להיות שם. כיוון שני, אם מלחמת הסחר אכן מתממשת, זה אומר שהגירעון של ממשלת ארצות, של הגירעון המסחרי של ארצות הברית צפוי לקטון, כי ארצות הברית תייבא פחות מסין, המכסים יעלו, אז היא תייבא פחות מסין. הגירעון המסחרי קטן, זאת אומרת פחות מטבע זר נכנס והדולר מתחזק. והיו המון כוחות שתמכו בדולר השנה. העניין הוא שדווקא הנושא של הדולר, אני חושב שהוא פחות מדאיג את הפד, משתי סיבות. סיבה ראשונה, בניגוד לישראל, שהשער חליפין מהותי מאוד לפעילות הכלכלית, בארצות הברית זה לא המצב. בישראל כ-35% מהתוצר, 30-35% מהתוצר, זה ייצוא. וברגע שהמטבע השקל מתחזק, היצואנים נפגעים, וזה משפיע מאוד על סך התוצר. בארצות הברית הייצוא פחות מ-10% מהתוצר. המשק האמריקאי הוא סוג של אי בסופו של דבר, שתלוי כמעט אך ורק בעצמו, בביקוש המקומי, ואז גם כשהדולר מתחזק, זה, אמנם יש לזה כמובן השלכות, זה פוגע קצת בכלכלה, אבל ההשפעה היא שולית בסופו של דבר. מעבר לזה, מה שראינו השנה, למרות שהדולר התחזק, ראינו את המניות, לפחות עד אוקטובר, ממשיכות לעלות. מה שהרבה פעמים קורה הפוך.
כי נסביר, בגלל שבדרך כלל נהוג לחשוב שאם יש מצב רע בשווקים, אתה בורח לדולר.
בדיוק. יש דולר מתחזק, זה סימן בעצם לחששות של השווקים.
כן.
וזה לא קרה השנה, ולכן אני חושב, הפד לאו דווקא מגיב לדולר, אני חושב שהוא יותר מגיב קודם כל למה שקורה בשוק האג"ח, ותכף כבר אמרנו את זה פעמיים, כן. אנחנו בונים פה מתח, נסביר את מה שקורה בשוק האג"ח, כי זה game changer, והוא גם מגיב, אני חושב, בכלל לשווקים, לירידות האלה, לתחושה הזו שיש בשוק, שהנה, אוטוטו, הצמיחה הכלכלית שכולם היו נורא גאים בה במשך שנים, מתחילה לאבד מומנטום, ואם פאוול היה נשמע עד עכשיו מאוד בטוח, שלא, השווקים, מה הם מבינים החיים שלהם, אני יודע מה קורה בכלכלה, פתאום כנראה הוא פחות בטוח, יכול להיות שזה גם מגיע מחברי הפד, צריך לזכור, פאוול הוא הפנים, הוא זה שמדבר, הוא זה שנועם, אבל יכול להיות שבתוך הוועדה המוניטרית, הקולות שהחששות התחילו לעלות, ולכן הוא משדר את זה החוצה.
אז בוא ניגע בנורת העזרה שהבולטת ביותר שאנחנו שמנו לב עכשיו, לא רק אנחנו כמובן, שוק האג"ח הממשלתי האמריקאי, נוצר פה מצב שהוא בעצם מאותת על משהו שהוא לא רגיל, תשואות האג"ח הארוכות יותר, נסביר, תשואות האג"ח זה בעצם מהווה איזשהו אינדיקטור לסיכון. אם אני לוקח הלוואה לטווח ארוך יותר, אז הריבית על ההלוואה היא גבוהה יותר, ואם אני לוקח לטווח קצר יותר, הריבית אמורה להיות נמוכה יותר. אממה, המצב הוא לא ככה, נכון?
בדיוק. מה שקרה השבוע זה שפעם ראשונה למעשה מאז המשבר, מאז לפני המשבר,
של 2008.
של 2008, למעשה מאז 2007, פעם ראשונה שהצועת האג"ח, זאת אומרת, מה שאני יכול לקבל, אם אני קונה אג"ח ממשלתית לשנתיים, גבוהה יותר מהצועה לאג"ח לחמש שנים. ויש לזה משמעויות משני הכיוונים. כמו שאמרת, קודם כל זה אומר שכביכול מצד המשקיעים, הסיכון בשנתיים הקרובות יותר גבוה מהסיכון בחמש שנים הקרובות. זאת אומרת, רואים משהו שקורה בפתח וחוששים מזה. הדרך השנייה להסתכל על זה, היא שבעצם שוק האג"ח מלמד אותי מה הריבית שהמשקיעים חושבים שתהיה במשק בטווח הזמן הנתון. ומה שקרה השבוע בעצם אומר שהמשקיעים מאמינים שהריבית הממוצעת בחמש שנים הקרובות תהיה נמוכה יותר מהריבית הממוצעת בשנתיים הקרובות. למה שדבר כזה יקרה? מסיבה אחת פשוטה, כי מצפים אולי שבעוד שנה, שנתיים, יתחילו להפחית את הריבית.
בעקבות משבר.
ואז אתה שואל, למה שיפחיתו את הריבית? מפחיתים ריבית בדרך כלל כשמתחילה ההאטה, והבנק המרכזי רוצה לעודד את המשק, ולכן היסטורית, מה שקרה השבוע, קרה תמיד לפני כניסה להאטה או מיתון. חשוב לי להגיד, זה אף פעם לא קרה, ולא הגיע אחרי זה, האטה או מיתון. זאת אומרת, שוק האג"ח גם נהוג לחשוב, ובצדק, ששוק האג"ח הוא הרבה יותר חכם, אני חושב שזו מילה אולי לא כל כך טובה, אבל הרבה יותר מדויק משוק המניות. שוק המניות הוא מאוד יצרי, עולה, יורד, תנודתי מאוד. שוק האג"ח הממשלתי, אני מדבר, בעיקר בארצות הברית, שבסוף זה הנכס הבטוח בעולם, הוא הרבה יותר סולידי, הרבה פחות תנודתי, והוא יודע לחזות טוב מאוד מה קורה בכלכלה. למעט פעם אחת בהיסטוריה, שזה היה ב-1994, תמיד שוק האג"ח ידע לחזות את ההאטה או מיתון במשק האמריקאי. ב-94 הוא פספס, זה לאו דווקא בגלל שהוא היה פחות חכם, אלא בגלל שהוא לא הבין מה הולך לקרות כשהאינטרנט נכנס לכל בית, ופשוט מ-94 עד 99 היו השקעות עתק בבנייה של תשתיות, ולכן ארצות הברית הצליחה להתחמק ממיתון. כנראה שהשוק כן הבין שבדרך למיתון, אבל אז התחילו השקעות אלו. וזה game changer.
בוא אני אשאל אותך, בוא אני אקשה עליך. יכול להיות שאנחנו פשוט עובדים לפי מודלים כלכליים שעבדו פעם? הרי מה הדרך שלנו לחזות את העתיד? להגיד אם המשבר יהיה בעוד שנה, בעוד 5 ובעוד 10. אנחנו מסתכלים על מה היה בעבר, ואנחנו בוחנים לפי זה, מנחשים מה יהיה בעתיד. יכול להיות, כמו שאמרו אז, שהעולם לא יכול לחיות בסביבת ריבית אפסית, ותהיה אינפלציה, והאינפלציה תתפוצץ לנו, ואז נהיה חייבים לטפל בה, אבל ראינו שזה לא כך. יכול להיות שפשוט אנחנו צריכים להתרגל למצב כזה, בשוק האג"ח, בו הריבית לטווח הקצר היא גבוהה יותר מהריבית לטווח הארוך?
אני למדתי כמה שנים שאני בשוק ההון, שאם יש משפט שהוא מסוכן ושאומרים אותו כל הזמן, הפעם זה שונה. This time is different, זה המשפט הכי מסוכן בשווקים הפיננסיים, כי תמיד אפשר לחשוב על תרחיש שבו, עכשיו אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, הכל יכול לקרות, וזה שאתה מנהל כסף, אתה תמיד צריך לזכור שהקשת של התרחישים האפשריים היא מאוד מאוד רחבה. הכל יכול לקרות, השאלה היא לא מה יכול לקרות, אלא למה אתה נותן את ההסתברות הגבוהה ביותר. ולתת את ההסתברות הגבוהה ביותר למשהו שלא קרה מעולם, אני חושב שזה סיכון גבוה מדי. אם אתה רואה תרחיש, עוד פעם, יכול להיות שהפעם זה שונה, אבל יש לך תרחיש שבו המשק האמריקאי נכנס לאטה, שיש לזה כמובן השלכות על המון דברים, תמחור של נכסי סיכון, תמחור של שוקי המניות, אם המשק האמריקאי באטה, זה גם משפיע על הכלכלה הישראלית, אפשר להתחמק מזה. האטה בארצות הברית יש לה המון השלכות, ואתה רואה את התרחיש הזה, ואתה רואה ששוק האג"ח מאותת לך, בהסתברות מאוד גבוהה, על סמך ההיסטוריה, אני מסכים איתך, אבל בהסתברות מאוד גבוהה שזה הולך לקרות, לבוא ולהגיד, עזוב, זה לא רלוונטי, זה חוסר אחריות. ולכן אני חושב שצריך לקחת את מה ששוק האג"ח אומר, גם אם יכול להיות התרחיש שהפעם הוא טועה, או שהעולם השתנה בצורה שמעתה והלאה בכלל, זה לא רלוונטי, יכול להיות, אבל אני לא הייתי ממהר לתת לזה הסתברות גבוהה, ואני מעדיף לנהל, כי בסוף של לנהל כסף זה לנהל בתנאים של אי ודאות, מעדיף עדיין לתת לתרחיש הזה, שכמובן דורש ממני להיות יותר אחראי, אולי פחות להקטין סיכונים וכן הלאה, לתת לו הסתברות לא נמוכה. וזה מה שחייבים לקחת בחשבון.
אז אנחנו מדברים פה על משחק של הסתברויות.
תמיד. מי שחושב שהוא יודע משהו ב-100%, כנראה יפסיד כסף. הוא כנראה יפסיד כסף.
נכון. אז אם כבר הסתברויות, תגיד, מה קורה באי הבריטי? מה ההסתברויות אומרות?
זה ההסתברויות הכי כיף בבריטניה, משחק ההסתברויות, כי על הכל יש הימורים.
כן.
זה הכי כיף. בוא נעשה רגע תקציר הפרקים הקודמים, כי הסיפור הבריטי הוא סיפור מתמשך. בריטניה, כידוע, הלכה למשאל עם, העם החליט, אנחנו רוצים לצאת מהאיחוד האירופי, ניתן איזשהו טווח זמן להגיע להסכמים עם האיחוד האירופי, שבריטניה תגיע להסכם עם האיחוד האירופי על איך ייראו יחסינו לאן, איך ייראו יחסים בין בריטניה לאיחוד האירופי ביום שאחרי היציאה, ומי בעצם הגיע להסכמות עם האיחוד האירופי, והיא צריכה להביא אותם לפרלמנט בשבוע הבא, ותהיה הצבעה. האיחוד האירופי אישר את ההסכמות, הפרלמנט, ודיברנו על זה גם פה, נראה ממש לא מאושר, כששבעה שרים בתוך הקבינט של מי התפטרו בעקבות ההסכם שהיא הביאה, במילים אחרות, כנראה, לא ראינו את ההסכם בצורה המלאה, אבל כנראה שההסכם הוא מאוד פרו-אירופאי. ראינו נקודות, וזה באמת נראה ככה, הוא מאוד פרו-אירופאי, שדרך אגב זה לא אמור להפתיע אף אחד. במשחק הזה, בניגוד למשל לסין ארצות הברית, שיש המון כוחות לטובת הסינים ולטובת הבריטים, לטובת אמריקאים, במשחק הזה של בריטניה נגד האיחוד האירופי, באופן ברור, היד של האירופאים האלה עליונה. לבריטניה כמעט ואין מנופים נגד האיחוד האירופי, ולאיחוד האירופי יש המון מנופים נגד. בריטניה בלי האיחוד האירופי, בבעיה מאוד קשה. ולכן כנראה מי הביא הסכם שהוא מאוד פרו-אירופה, וצריך להצביע עליו. הסיכויים כפי שהם נראים היום, הם שהפרלמנט יתנגד להסכם. תמיד יש סיכוי שזה לא יקרה, דרך אגב, כנראה נמוך, אבל צריך לזכור שדווקא בלייבור...
זה לא כמו אצלנו, שיש פוליטיקה, זאת אומרת...
בדיוק, בגלל זה הסיכוי נמוך. דווקא האופוזיציה, ההסכם שהוא פרו-אירופאי, טוב לה, כי זה מה שהיא רצתה. האופוזיציה כל הזמן אמרה שצריך להביא הסכם, מה שאומרים, הסכם דומה או בסטייל של ההסכם של נורווגיה ושוויץ עם האיחוד, זאת אומרת, הסכמים שבגדול... מאפשרים למדינות להישאר מחוץ לאיחוד, אבל להתנהל כאילו עם מדינה בתוך האיחוד, מבחינת הגירה, מבחינת סחר, מבחינת עובדים אירופאים בבריטניה ועובדים בריטים באירופה, זה כאילו ללכת בלי ולהרגיש עם לחלוטין. והלייבור על פניו אמורים לתמוך בהסכם הזה, אבל פוליטיקה זו פוליטיקה, ואני לא חושב, עוד פעם, אני לא מומחה פוליטי, אבל שהאופוזיציה תצביע בעד ההסכם שמביאה ראש הממשלה, במקום פשוט להצביע נגד ו...
ולהפיל
את הממשלה. וללכת לבחירות נוספות, כשהם יכולים לנצח בהם, נראה לא כל כך סביר. הבריטים הם מאוד מנומסים, אבל לגלות אחריות זה פוליטית, זה לאו דווקא החוזקה שלהם, כמו במקומות אחרים. ולכן סביר להניח עדיין, אני חושב שההסכם לא יאושר בפרלמנט, ואז השאלה מה קדימה. הנקודה העיקרית פה, אני חושב, כי בתקשורת תמיד לוקחים את האוהבים, זה גם מה שבסופו של דבר מעניין, לבדוק את התרחיש השלילי, התרחיש שבו בריטניה יוצאת מהאיחוד האירופי ואין הסכם. עכשיו זה כמובן, כמו שאמרנו קודם, במשחק ההסתברויות, זה תרחיש אפשרי.
אנחנו מדברים על בעצם hard Brexit.
נחיתה קשה, hard Brexit, בריטניה בעצם, הדדליין צריך להגיד הוא במרץ, ובריטניה מגיעה למרץ בלי שום הסכם, יוצאת מהאיחוד האירופי ואין חוזים, לא יודעים מה עושים. עכשיו צריך להבין, ההשלכות של כזה תרחיש מבחינת הבריטים הן איומות. בוא נחשוב על הסקטור הפיננסי שיושב בלונדון הכי גדול בעולם. מה קורה לכל הבנקים הבינלאומיים אם פתאום בריטניה לא באיחוד ואין הסכם? כל פעולת מסחר שהם עושים, צריך לשלם עליה מכסים. כל הבנקים ייצאו מבריטניה מאוד מהר, פשוט יקפלו את המשרדים וייצאו, זה פגיעה אנושה בכלכלה הבריטית, מה עושים עם עובדים אירופאים שנמצאים בלונדון או בכלל בבריטניה, מה מגרשים אותם, מה עושים עם עובדים בריטים שנמצאים באירופה, זה גם שאלה, מה עושים עם הגבול בין אירלנד, שהיא חברה באיחוד האירופי, לצפון אירלנד, שהיא חלק מבריטניה, אין שם גבול אמיתי, ופתאום יש לך שתי מדינות שאין ביניהם הסכמי סחר, אתה צריך לבנות גבול, אתה מפריד משפחות, יש פה שאלות הרות גורל,
והתרחיש הזה... זה ברמת התיאוריה שלו דמיונית מאוד.
קרו הרבה דברים בהיסטוריה שכולם אמרו, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה, ובסוף זה קרה. הרבה פעמים אנשים מקבלים החלטות לא נכונות. דרך אגב, הדוגמה הכי, אני חושב, טובה בעולם שלנו, זה הנפילה של לימן ברדרס. אמרו, לא ייתנו לאף בנק גדול לפשוט הרגל, עד שלפד ולשר האוצר נמאס מזה שכל הזמן אומרים שהם ידאגו לבנקים, ואמרו, טוב, בוא נראה מה יקרה אם לא ניתן, אם ניתן לבנק לפשוט רגל. והתוצאה הייתה המשבר הפיננסי. אז קרו דברים לא רצויים בהיסטוריה, אבל, ותרחיש הזה כמובן שההסתברות שלו היא לא אפס, אבל צריך להבין שעד מרץ יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות. אם זה, כמו שאמרנו, להצביע בפרלמנט בעד. אם לא מצביעים בעד, אפשר ללכת לבחירות חוזרות, או שמי תתפטר, או שאולי יעשו הצבעת אמון ויתפוטר וילכו לבחירות חוזרות. אפשר ללכת למשאל עם נוסף. אפשר אפילו גם להאריך את הדדליין, שזה מה שלא מתייחסים אליו הרבה, אבל ההסכם כרגע אומר שבמידה ושני הצדדים מסכימים, הדדליין יכול, אפשר לקבל הערכה. אז יכול להיות שאירופאים יראו שהדברים קצת משתפרים בפרלמנט הבריטי, ואנחנו עוד לא שם, אז הם יגידו, אין בעיה. קחי עוד חצי שנה, תמשיכי לשכנע את הפרלמנט שלך שזו הדרך הנכונה, וזה פתאום כבר, הדדליין זז בעוד חצי שנה קדימה. אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות לפני שאנחנו מגיעים לתרחיש הבעייתי, ולכן אני חושב שההסתברות, וכולם רוצים לעשות אותם, כי אף אחד לא באמת רוצה לראות את בריטניה קורסת, ולכן אני חושב שהתרחיש הזה, על אף שהוא התרחיש המעניין כביכול, זה שמוכר את העיתונים, הוא עדיין תרחיש עם הסתברות מאוד 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 נמוכה.
אוקיי, 100%. תודה רבה שהזנתם לנו הפעם. נשתמע בשבוע הבא.